פסחים דף ה עמוד ב.
הגמרא דנה בהבדלים האלו. קריאה פשוטה של הגמרא, לכאורה, משתמע, וזו שיטה של חלק משונים, שבסופו של דבר הכל שווה. איתקש לא יראה, לא יימצא, בגלל שכתוב שאור בשניהם, ולכן אין חילוקים. אנחנו נראה אחר כך אולי יש חילוקים, אבל קודם כל נראה את עצם הגמרא. בגלל שכתוב לא ייראה, אז קודם כל הגמרא דורשת את המילה של לך. לא ייראה לך. שזה כתוב ולא ייראה ולא כתוב ולא יימצא. אז אומר הגמרא, מזה לומדים שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. כן, זה המקור שחמץ של גוי. לא עוברים עליו בפסח, לכן אנחנו מוכרים חמץ. אומר הגמרא, תלמוד לומר, לא יימצא. בלא יימצא לא כתוב לך. אז לפי הקריאה הרגילה שאנחנו גילים למאמרים מהסוג הזה, אז הגמרא עכשיו אמרה שמתגברים על הבעיה. לא דורשים לך, כתוב לא יימצא, אז אסור לראות שלכם של גבוה. כך אנחנו בדרך כלל מבינים את המשפט הזה, אבל זה לא יהיה פשט בסופו של דבר. יכול יתמין ויקבל פקנות מן הנוכרי, תמיד למה לא יימצא. אין לי אלא בנוכרי שלא קיבשתו ואין שורים לך בחצר. נוכרי שקיבשתו ושורים לך בחצר מניין. נראה, התוספות שואל, הוא לא מבין את אהב המין, אין שום מקום בשס שיש לימוד למעט גוי, ומחלקים את הגויים לשני חלקים, אלו שקיבשת ולא קיבשת. גוי שהוא תחת ידך, אריס, או לא כתוב בדיוק מה זה, אבל איכשהו יש לך שליטה עליו, וגוי שלא קיבשת. אבל כאן הגמרא חשבה שאולי יש חילוק, תלמוד לומר, לא יימצא לבתיכם. אין לי אלא בבתיכם בבורות צריכים ומערות מניין. אז כתוב רק בית ולא יימצא. איך יודעים שזה גם בשאר הרשות? עכשיו אומרים לפסוק השני, תמוד לומר, בכל גבוליך, שזה נכתב ולא ייראה. ועדיין, השורה עכשיו הקריטית, אני אומר, בבתים עובר משום בעל ייראה ובעל יימצא ובעל יתמין ובעל יקבל פקדונות. מן הנוכרי, בגבולין, שלך יתור בתורה של אחרים ושל גבוה. מניין ניתן את אמור של זה בזה ושל זה בזה? תמוד לא מסעור סעור, לגזירה שווה. נהיה מסעור בבתים, מסעור לא יימצא בבתיכם, ונהיה מסעור בגבולים לא יהיה לך. סעור, מסעור בבתים עובר משום בעירה בימצא, ובעל יתמין, ובעל יקבל פקדונות מן הנוכרי, אף סעור בגבולים עובר משום בעירה בימצא, ובעל יבין ובעל יקבל מן הנוכרי. אז יש ראשונים שאומרים, וזו באמת שיטה די טובה, זה הרדפה מזה בשם הרעה, ומהרמב״ם גם משמע ככה בהלכה א', שבסופו של דבר אדם עובר על כל החמץ, גם בלתי נראה, מה שנקרא בעל יתמין, חמץ שהוטמן ולא רואים אותו, הוא עובר עליו ובכל מקום, גם בבתים וגם בגבולים. כי אני פשוט מחבר את שני הפסוקים. יש בעיה עקרונית בגישה הזאת. ואני מוסיף, בגמרא אין שום סיבה לחשוב אחרת, בשום מקום. הגמרא לא מחלקת בין בעירה ובעיר ימצא. ובדרך כלל בראשון הם גם כתוב, אתה עובר על בעל ירא ובעל יימצא, אתה עובר על שניהם. הבעיה היא, לפי ההנחיה של הרמב"ם בספר המצוות, אם יש לי שני פסוקים, והם אומרים אותו דבר בדיוק, אין הבדל הלכה למעשה ביניהם, אז צריך למנות אותם כמצווה אחת ולא כשתי מצוות. והרמב"ם מונה שתי מצוות. לא ייראה ולא יימצא. אז זאת סיבה לחפש נפקא מינה ביניהם. מקום אחד המגיד משנה מציין או מלט אפשרות שגם הרמב״ם יחלק ביניהם, למרות שברמב״ם באמת לא משמע כך. רבנו דוד כאן מעלה כמה אפשרויות לחלק, ואין באמת נפקא מינה גדול, אבל זה חשוב בשביל ההגדרה. השאלה שמעניין אותו זה חמץ שבלתי נראה בגבולין. כלומר, לא בבית, אלא בגבולין. אז בגבולין הפסוק המפורש הוא לא ייראה לך, אז מה אם החמץ הוא לא נראה, בלתי נראה? בנדב יש לו שלוש אפשרויות. אפשרות אחת הוא אומר שההקש של שאור שאור, בין לא ימצא לבין לא ייראה, מלמד אותי שלא ייראה זה לא כמו שאתה חושב. זה לא לראות ביניהם. כתוב לא ימצא, ויש הקש ביניהם. אז הפשט שהמילה לא ייראה, הוא גם לא ימצא. משהו כמו, אני יודע, אנחנו רואים צודי בעברית מודרנית ככה, הייתי אומר בסלנג או משהו, לא נראה. זאת אומרת שלא קיים. זה אפשרות ראשונה. כלומר, הוא בעצם אומר שזה לא לימוד הלכתי, זה לימוד פרשני. מי לא יימצא, אני לומד מהפשט שלא ייראה. ואז עוברים על לא ייראה, וכתוב לא ייראה בכל גבוליך. ולא ייראה פירושו בעצם לא נמצא. אז רואים, אז עוברים על האיסור החדש, לפי הפירושו החדש, לא ייראה, גם בחמץ שמוטמן, חמץ שלא רואים. פשורת שנייה הוא אומר, זה שלא, אני לומד שבל יימצא, חמץ לא יימצא בבתיכם, פירוש הדבר הוא לא רק בתיכם, אלא גם בכל גבוליך. כלומר, שתי הדעות הראשונות של הרבי נדב, או שאני לומד שגם עוברים על לא ייראה על חמץ שלא רואים, או שאני אומר על לא יימצא בחמץ שאיננו בגבתי, אלא בגבולי. ואז הוא אומר, אפשר להגיד את שני הדברים, כי אין סתירה ביניהם. מקישים זה לזה וזה לזה, אז עוברים על שני הלאווים בחמץ שהוא מוטמן ובגבולי. אז הוא אומר, לא נראה לו. ללמוד שני דברים מאותו הקי שהוא לא רוצה, אבל יש הרבה ראשונים שאומרים את זה. הריטווה מביא אפשרות שלא עוברים בכלל. שלגבי זה לא נאמר ההקש, כי זה לא כתוב במפורש. חמץ שמוטמן בגבולין, אז זה לא ייראה כי לא רואים, וזה לא יימצא כי זה לא בבית. כן, מישהו רצה לשאול שאלה? לא. אז יש כאן ארבע אפשרויות, הנפקמין הוא בזה, חמץ מוטמן, חמץ בבורות ובשיחין ובמערות, הוא ולא בבית. או שעוברים על שתי לאווים, או על זה, או על זה, רבינו דוד, או זה או זה, ויש גם אפשרות שבפשטות, לא ממש ככה מהגמרא, שלא עוברים עליו בכלום. אוקיי, השאלה האמיתית המעניינת שלנו היא, מה באמת הלאו, או שני הלאווים, מה התוכן, מה באמת עשו? העובדות שאנחנו יודעים הן, שעוברים על כל החמץ, אם זה שלך, לא עוברים אם זה שייך לנוכרי, איך אני מיישב את הסתירה שכתוב בגמרא ש... לא עוברים על נוכרי, אבל כן עוברים על מה שנוכרי הפקיד אצלך. אז הגמרא מסבירה בהמשך שכאן שקיבל אחריות וכאן שלא קיבל אחריות. אז חמץ של גוי לא עוברים, אבל אם החמץ של גוי מופקד אצלי וקיבלתי עליו אחריות, הכוונה היא שאני שומר, מיד נראה בדיוק מה הכוונה, אבל אני שומר עליו, אז אני כן עובר. אז עכשיו, לסכם, מה עשו? אסור לאכול חמץ, אסור לענות מחמץ, ויש עוד איסור שנקרא בעירה היא בהימצא. מה באמת המעשה האסור? הפירוש הראשון שעולה בראש, ואני לא ספרתי ראשונים, אבל זה בטח הפירוש שרוב האחרונים סוברים, ומה שרוב הלומדים סוברים, זה דבר הראשון שעולה לך בראש, וכנראה זו שיטת התוספות, אני מיד אסביר למה אני חושב שזו שיטת התוספות. השיטה הראשונה היא ש... יש איסור להיות ביילים של חמץ. כי למה ביילים? איפה כתוב בפסוק? לך. והחזל דורשים לך, שלך. אז לא ייראה לך חמץ, ולא יימצא לך חמץ אחרי הקש. פירוש הדבר, לא יהיה חמץ שלך. לכן לא עוברים על חמץ של גוי. עוברים על חמץ של גוי שקיבלת עליו אחריות. אז צריכים להגיד שהפסוק שכתוב לא יימצא, ולא כתוב שם לך, אז זה בא ללמד אותי משהו, ללמד אותי שלעניין חמץ, אז אחריות זה סוג של בעלות. עכשיו, הגמרא אומרת את זה במפורש, אבל דוחה אותו. השאלה אם זה נדחה גם למסקנה. הגמרא אומרת שהוא יעבור על חמץ שקיבל אחריות, כי דבר הגורם לממון כממון דומי. זו שורה האחרונה, בהי עמוד ב'. מחלוקת תנאים. רבי שמעון סובר, דבר גורם לממון כממון דמי. ברור שאם זאת הייתה הסיבה, אז זה סוג של בעלות, זה מה שרבי שמעון אומר. דבר שהוא לא באמת שלך, אבל אם הוא נעלם, אתה מפסיד כסף, אם הוא לא נאמן, אתה לא מפסיד כסף, או אתה מביא כסף, הוא גורם לך להיות יותר עשיר או פחות עשיר, זה סוג של בעלות. רבי שמעון אומר את זה בכל התורה כולה. זה דין שהוא אומר. יכול להיות שכאן, גם אם אנחנו לא סוברים, אנחנו סוברים שדבר גורם לממון, לאו כממון דמי. אבל גזירת הכתוב לא יימצא, שכאן זה נחשב לסוג של בעלות. זאת הספרה הראשונה שאני מעלה בשביל הגדרת לא ייראה ולא יימצא. אסור שאדם יהיה בעלים של חמץ, אבל גם בעלות, סוג של בעלות של אחריות או מישהו אחר, גם דבר גורם לממון, לעניין זה נחשב לבעלות. למה אמרתי שזו שיטת התוספות? כי השאלה של רבנו תם, האמת שבשתי התוספותים, גם בדברי המתחיל עבר, וגם בדברי המתחיל משום, תוספות שואל שתי שאלות דומות. בתוספות הראשון, דברי המתחיל עבר, תוספות שואל, למה כאן לומדים גם נוכרי וגם הקדש בבת אחת? ובמקומות אחרים יש שני פסוקים. בתוספות דברי המתחיל, משום דכתיב לך לך, רבינו תם שאל בסוף התוספות, מה הווה מין הזה שיש הבדל בין גוי שכיבשתו לבין גוי שלא כיבשתו? והתירוץ של התוספות, תירוץ הרשב"א, תירוץ הרשב"א משנצו, שזה אותו דבר, רק שלמדת את זה מכאן. לכן פעם אחת הגמרא שאלה, אולי נחלק, אבל המסקנה היא שלא מחלקים. מזה משמע, תוספות חושב שגוי באמת לא צריכים שני פסוקים. פסוק אחד ממעט גם גוי, וגם הקדש, וגם גוי שכיבשתו, וגם גוי שלא כיבשתו, למסקנה. אז אחורה, הפשט הוא בגלל שמה הפסוק באמת אומר? שלך היא, אתה רואה, וכל דבר שהוא לא שלך, אתה לא עובר עליו. אז ברגע שאתה אומר שהדין הוא שצריכים שלך, אז אין הבדל בין גוי לבין הקדש. זה לא שלי. ויותר מזה, אין הבדל בין גוי שכיבשתו, לא שיבשתו, גם אם כיבשתו, אבל זה לא שלי. ולכן, ההסבר הפשוט בתוספות הוא שהוא סובר שצריכים שלך, אם זה לא שלך, אתה לא עובר. תוספת, קבלת אחריות, זה גם שלך. עכשיו, מבחן מסוים לתפיסה הזאת, לא מוחלט, אבל בכל זאת מבחן, יהיה הדין של הפקר. כפי שאנחנו יודעים, מדף ד' עמוד ב', השיעור שלפני שבועיים, תוספות סובר שהפקר לא עוברים על הבעירי בהימצא. איזה תוספות? תוספות אמר שביטול זה הפקר. ואין פסוק לביטול. יודעים שביטול עובד כי הפקר עובד. ואיך יודעים שהפקר עובד? תוספות אמר שלחי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, וכנראה גם של הפקר. כלומר, מה שמי התוספות? שמשלך לומדים הכל. אם זה לא שלך, אתה לא עובר. אז לכן גם הפקר אתה לא עובר. כי זה לא שלך. אין הבדל בין הפקר לבין גוי. לפי הבנת התוספות. סימן שתוספות חושב שהגדרת האיסור, שורה אחרי התחתונה, אסור של אדם יהיה בעיל מחמץ בפסח. שיטה ראשונה, מובן, יש שאלות, אני בכלל מחובר, שומעים אותי?
Recording in progress.
אוקיי, יפה. אוקיי, אז גמרנו את התוספות, אני שאלתי אם יש שאלות, כולם הבינו את השיטה הראשונה של התוספות, חמץ אסור שיהיה שלך, אסור להיות בעלים של חמץ. בסדר. פשוט החיבור שלי נפל. עזרת השם, במשך השבוע הבא אני אנסה להסתדר, להתקבר על כל הקשיים שיש בו. אז אני רק מסכם מה שמעתי בתוספות. תוספות אומר שמספיק פסוק אחד למעט גם גוי וגם הקדש. דבר שני, אומר התוספות השני, שבעיקרון, הוא אומר שבעיקרון, מספיק פסוק אחד לעשות גוי שכיבשת וגוי שלא כיבשת. מכאן למדו שלא צריכים אי פעם יותר מפסוק אחד. אמרתי דבר שלישי, תוספות אומר בדף ד' שהפקר גם לא עוברים. ואיפה לומדים את זה? הפקר זה ביטול. איפה לומדים שביטול והפקר אתה לא עובר? משום פסוק, לומדים את זה מה שכתוב, שלך, לך, שלך אתה רואה בתורה של אחרים ושל גבוה, ורואים גם הפקר. אז מה רואים? תוספות חושב שהמילה לך, פירושו שלך, פירושו הוא שכל חמץ שהוא לא שלך, או הפקר, או הקדש, או גוי, כל גוי, לא משנה איזה גוי, אתה לא עובר. לכן, לכאורה, הפשט בתוספות, וזה הפשט הפשוט של רוב אנשים שיקראו את הגמרא, אתה עובר רק אם החמץ הוא שלך. בתוספת אחת, חמץ שאתה קיבלת עליו אחריות, חמץ של גוי שקיבלת עליו אחריות, זה גם נחשב לשלך. גזרת הכתוב מיוחדת, כי כתוב, לא יימצא, זה בא להרחיב את הגדרת שלך. זה לא שלך 100%, אבל זה סוג של שלך. זה דומה לדבר הגורם לממון כממון דמי, אז אפילו שבדרך כלל לאו גורם כממון דמי, כאן זה כן כממון דמי. זו שיטה ראשונה, שיטת התוספות בעלות. עכשיו שיטה שנייה. למדנו לפני שבועיים, ואני חוזר לדברים, הרמב"ן חלק על התוספות, אמר שביטול זה לא הפקר. ביטול זה משהו אחר, זה לא ענייננו עכשיו. כחלק מכל התקפות שהוא תקף את התוספות, הייתה לו שאלה אחת. הוא אומר, חוץ מזה שאני חושב שביטול זה לא הפקר, וחוץ מזה שאני חושב שחסרים כאן תנאים של הפקר, אבל יש עוד בעיה. מה הבעיה נוספת? אומר הרמב"ן, אני לא בטוח שהפקר אתה בכלל לא עובר עליו. יכול להיות, אומר הרמב"ן, שעל הפקר עוברים הבעירי בה ימצא. למה הרמב"ן אומר את זה? הוא אומר, תראה, יש הווה אמינא בגמרא שעל גוי שלא כיבשתו, גוי זר, אתה לא עובר. אבל גוי שכיבשתו, אתה כן עובר. ואיך יודעים שגם הגוי שכיבשתו, אתה לא עובר? כי יש עוד לימוד. אז אומר הרמב"ן, אתה רואה ש... זה צד צד. הפקר הוא יותר חמור מגוי שלא כיבשתו. או גוי שכיבשתו אפילו. גוי שכיבשתו זה שייך לגוי. הפקר הוא לא שייך למישהו זר. הוא לא שייך לך, הוא באמצע. אז מזה שהגמרא מצריכה לימוד אחרי לימוד, ואין עוד לימוד להפקר, יכול להיות שהפקר עוברים. אמת שהמסקנה, או אמת שהרמב"ן אומר בסוף שהוא חושב שהוא להפקר לא עוברים, אבל עצם הסברה ברמב"ן, רואים שהרמב"ן, הגדרת לא ייראה, לא יימצא, זה לא שחמץ שייך לך. כי הפקר לא שייך לך, ובכל זאת, הרמב"ן נראה שאפשר שעוברים. אז מה כן ההגדרה של הרמב"ן? אז רבינו דוד מביא כאן, בפרשנות של המילה, לא יימצא. כותב רבינו דוד, שבהווה מינה של הגמרא, לפני שהיה כתוב לך, לפני שיבאו את הלכה מלא ייראה ללא יימצא, כתוב רק לא יימצא בבתיכם, ולא כתוב לך, אז הייתי חושב שפירוש המילה יימצא זה כפשוטו. שנייה, מה זה כפשוטו? והרב מורי, הוא מוצא את זה בשם הרמב"ן, והרב מורי מפרש, משום שנאמר לך לך תרי זימני, ידינן, דלא יימצא, לא אתה למסר בשל אחרים, אלא מישהו מצוי בידך. תהיינו קיבל עליו אחריות. בין מגוי שכיבשתו, בין מגוי שלא כיבשתו. דאי לב לך, אם לא היה כתוב לך, דמשמע שלך, היית רואה בתור של אחרים, אבי משמע לא יימצא, שלא יהיה נמצא בשום עניין, אפילו של אחרים. הוא אומר, אם לא היה כתוב לך, אם לא הייתי מביא את הלכה מלא ייראה, הייתי חושב שלא יימצא פירושו, שלא נמצא בשום עניין אפילו של אחרים. הייתי עושה גם חמץ של גוי. מה רוצה להגיד? זה פירוש המילה נמצא. מה זה נמצא בשום עניין? זה הפירוש המודרני למילה נמצא. לא קשור לפועל למצוא משהו או לא למצוא, אלא נמצא כמו קיים. לא יימצא בבתיכם, לא יהיה קיים. זה מה שהייתי אומר. ועכשיו שכתוב לך, השדכתיב לך, שזה בא להגיד שעל גוי לא עוברים, אז מה פירוש המילה נמצא? היית יכול להגיד, תשכח מפירוש המילה. הוא אומר, לא, השדכתיב לך, ידין אם זה לא יימצא לך, משמע, אלא שלא יהיה מצוי בידך. תיינו קיבל עליו אחריות. הוא אומר, הפשט שלא יימצא לך, זה לא שלא יישא לך. הוא אומר, לא יימצא לך, לא שלך. לא יימצא לך, דהיינו, גם של גוי, אם קיבלת את הבחיות. ולא מפקינה לא יימצא למשמעות מצוי בידך, אלא בשלו כיבשתו. אתה דכתיב תראי לך, זה משמע תרא, אפילו בגלל שכיבשתו, השתקח, לא יימצא משמע מישהו מצוי בידך, ולא מי שאינו מצוי בידך. שהוא כשלא קיבל הבחיות. לכאורה, מה הוא אומר? יש הגדרה חדשה, זה לא בעלות. האיסור הוא שחמץ יהיה מצוי לך, לא מצוי במציאות, אלא יותר קרוב למילה נמצא או עבוד. מצוי שכיח, בר השגה. לא יהיה מצוי לך, החמץ לא יהיה פתוח, לא יהיה קרוב אליך, לא יהיה תחת ידך. ואז הגמרא אומרת, יש כמה, איך מגדירים את זה? אז אולי גוי שכיבשתו, זה כן מצוי לך. וגוי שלא כיבשתו, זה לא מצוי לך. כי אם הגוי הוא שכיר שלי, או עבד שלי, עוד אפשרות בפשט כיבשתו, אז החמץ ששייך לו, הוא תחת שליטתי, כי הוא תחת שליטתי. כמה שמלן שלו. גם גוי שכיבשתו, זה לא מצוי. אבל קבלת האחריות זה כן מצוי. אז אחורה, ברמב"ן הזה, הפשט הוא שלא צריכים בעלות. צריכים שהחמץ יהיה תחת ידי. החמץ, שתהיה לי גישה לחמץ. אז אם החמץ שייך לאדם אחר, זה לא רק שלילת הבעלות. זה גם חומה. זה שייך לאדם אחר, אז אני לא יכול לגשת אליו. אפילו גם שכיבשתו, אבל הוא אדם אחר, אני לא יכול לגנוב ממנו. אבל קבלת אחריות, אז החמץ עכשיו הוא כן תחת ידי. אני שם אותו כאן, אני שם אותו שם, אני מטפל בו. אז זה נקרא חמץ שהוא מצוי לי. לא בעלות. הוא פשוט מצוי לי. לפי זה אני מבין את הדין של הפקר. הפקר הוא בטח לא שלי, אבל הוא מצוי. אין שום דבר שמונע ממני לקנות אותו, או לקחת אותו, או לאכול אותו, לעשות מה שאני רוצה איתו, הוא הפקר. ולכן, הוא תחת ידי, בלי בעלות. אז אומר הרמב"ן, אני חושב שאולי עוברים. נראה לי שעוברים. או לפחות יש אפשרות שעוברים. כי מה הגדרת לא יימצא לך לפי הרמב"ן? מצוי בידי. עכשיו אני מוסיף שתי נקודות, אחת משתי נקודות. כשלמדנו את הרמב"ן, מה שביטול הוא כן, לא מה שביטול לא, ביטול כן. אז הרמב"ן אמר שביטול חמץ הוא שאינו נותן דעתו על החמץ. מזה עסקנו אז שלא יראה לך זה שכן נותן דעתו על החמץ. זה מסתדר יפה מאוד. בדיוק זה לא בעלות. לא יראה לך חמץ, לא ימצא לך חמץ, זה שאתה מעוניין בחמץ. יש לך אינטרס. בחמץ, על החמץ. הפקר? אולי כן. אחריות? אנחנו נסביר את זה עוד מעט עוד יותר טוב, אבל אחריות? אז כן, אני צריך החמץ חשוב לי. אני שומר עליו. חמץ שמישהו אחר? לא חשוב לי. לא נותן דעתו עליו. אני לא עובר. עכשיו, אני מזכיר מה שמעתי לפני שבועיים, שנראה לי שההסבר הכי נכון ברמב"ן אז, היה ש... לא ייראה, לא ימצא לך, החמץ הוא לא בבעלות טכנית, אלא בבעלות מעשית. יש לי שליטה. וזה גם מסתדר טוב מאוד. אז חמץ של הפקר, אולי יש לך שליטה. חמץ שיש לך עליו אחריות, הוא בשליטתך. חמץ של גוי הוא לא בשליטתך. אם היינו אומרים שהפשט הרמב"ן הוא שדתו עליו, הוא חושב עליו, אז אותו דבר. אז זו שיטה שנייה. שיטה ראשונה בעלות, שיטה שנייה, מצוי, יש לך אינטרס בחמץ. שיטה שלישית היא הרמב״ם. כן, שלום. אתה רוצה שתדבר? אני אתן לך לדבר. קדימה, שלום, דבר.
איך שאמרנו עכשיו, כשיש לך גישה, לא מסתדר עם העניין של אחיות. אחיות עכשיו אין לך בכלל שום דבר אליו, גישה. יותר נכון שהדעת שלך, או בעתיד, יכול להיות שיש לך אחיות וקשר אליו. לכן אולי גישה ושליטה לא כל כך נכונים, יותר נכון מה שהרב אמר לגבי דעת, שאתה לא מובדל מהחמץ בגלל שאולי בעתיד תצטרך למלא אחיות ולשלם עבור החמץ אם יעבד או משהו.
אוקיי, אנחנו, אני אגיע להגדרה יותר נכונה עוד כמה שניות. המילה שליטה, אני חוזר בו. גישה, כלומר, החמץ הוא לא בשליטה להשתמש. אני לא יכול להשתמש בחמץ שהוא לא שלי, אם אני שומר עליו. חס ושלום, זה שליחות יד, זה אסור. אבל יש לי שליטה על גורלו. אני מחליט מה לעשות איתו. אולי מילה שליטה, זה לא מילה נכונה. אני אגדיר את זה עוד מעט יותר טוב כשנשאלת השאלה איזה סוג של שומר. אבל יש לי גישה לחמץ. החמץ מדבר אליי. כן? היד שלי נמצא על החמץ. בסדר? אם אני שומר על החמץ ויש אליו חיות, אז היד שלי שומר על החמץ. רוצים להגדרה קצת אחרת, יש לי אינטרס בחמץ. נכון, זה שתי אפשרויות. זה יותר ברור כשנגיע לשאלה, אם זה שומר חינם או שומר שכר, או אפשרות השלישית, עכשיו אני מגיע לאפשרות השלישית, וזו שיטת הרמב״ם. אחרי שיטת הרמב״ם, אני חושב שגם הרמב״ם יהיה יותר מבואה. שיטת הרמב״ם. מה זה שיטת הרמב״ם? הרמב״ם לא אומר כאן כלום. אני מזכיר לכם מה למדנו כבר ברמב״ם. הרמב״ם אמר במפורש שביטול זה אומר, אין לו עניין בחמץ, ולא נותן עליו דעתו, ואינו ברשותו, ואינו מעוניין בו כלל. אז זה אומר שחמץ שכן עוברים עליו, זה חמץ שקטה, כן מעוניין בו. מה החידוש כאן ברמב״ם? קבלת אחריות, יש מחלוקת לא משולשת, אלא שתי מחלוקות שונות. יש מחלוקת שעוד מעט נדבר עליו. האם הוא שומר חינם או צריך להיות שומר שכר? למה בכלל? כי הייתה משמעי הגמרה שמדובר בשומר שכר. אחר כך בסיפור של בני מחוזה. יש מחלוקת, הריטב"א אומר שומר חינם, והרמב"ם אומר שומר שכר, ויש גם ראשונים אחרים שאומרים שומר שכר, הראש מביא את שתי הדעות. אבל יש מחלוקת אחרת. הסיפור בגמרה זה בני מחוזה. שיש להם חמץ לבני חילה. רש"י הסביר שהגייס של בית המלך, החיילים, הם נמצאים בעיר. וכפי השיטה שהייתה נהוגה עד לזמן הקרוב ביותר, העם צריך לפרנס אותם. אז האוכל, אנחנו נותנים אוכל לבני חילה. הם אוכלים חמץ, הם גויים. אז רב הדאג, מה לעשות? אז הוא אומר, אל תקבלו אחריות. אם יש לכם אחריות, אם זה מדבר, מגנב או מדבר, שזה ביטוי לשומר שכר, נגנב או נאבד, אז יהיה לכם בעיה, זה יעשו. אז הרמב״ם שאל את עצמו, למה יהודים צריכים לשמור על החמץ הזה? זה לא חמץ שלהם. אומר הרמב״ם, מכאן הוא למד את הדין שלו אפילו אנס. המלך הכריח אותם, הם לא קיבלו אחריות, הם לא באמת שומרים על פי דין. המלך הכריח אותם לשמור על החמץ. מזה הרמב״ם אומר, אפילו אנס. מישהו בא, גוי אלים בא, ואומר לי, תשמור על החמץ שלי, אם אתה לא שומר עליו, אם זה הולך לאיבוד, אתה תצטרך לשלם. אומר הרמב״ם, אתה עובר. אתה עובר. כותב רבנו דוד, כתב הרב משה בן מימון ז"ל, שאותן בני חילה היו אונסין אותן לשלם את החמץ. וזה אינו נכון. שאם מן האונס היו משלמים, אין זה אחריות. אומר רבנו דוד, נכון, הם צריכים לשלם. כי מכריחים אותם לשלם, אבל הם לא חייבים לשלם. אז אין להם שום אחריות, למה שהם יעברו עליו? אלא בני חילה, וכתוב בגמרא שמדובר שהמלך, כך הוא הבין, המלך הפקיד, הוא אומר, זה בגלל שדין למחות הדינה. אנס לא, המלך כן. אז הם באמת חייבים באחריות, הם לא קיבלו בין רצונם, אבל החוק חייב אותם. אבל אנס לא. מה הפשט ברמב״ם? למה אם גוי, סתם, שכן שלי, בא אליי ואומר, אני ממנה אותך לשמור על החמץ שלי, ואם אתה לא שומר עליו, אם זה הולך לאיבוד, או נגנב, אתה תצטרך לשלם, ואני באמת אחייב אותך לשלם, אל תדאג. כי אני, אחר כך אני יורה בך. אז למה אני עובר על החמץ הזה? אז התשובה היא, שאלה פשוטה מאוד, זה הרמב״ם לשיטתו. אם הגוי אומר לי את זה, מה אחר כך יחסי לחמץ? אני שומר עליו כבבת עיני. כי אם לא, אני אצטרך לשלם. אז יש לי, אז נותן דעתו עליו. זה מסתדר יפה מאוד עם מה שאמרנו ברמב״ם, לפני שבועיים, לפי הרמב״ם, בעירי בה ימצאי, זה נותן דעתו עליו, זה איסור פסיכולוגי. לא הלכתי, לא אחריות ולא בעלות, זה איסור פסיכולוגי. אם אתה מעוניין בקיום החמץ, אתה בעד שהחמץ הזה יתקיים, אתה לא נגד החמץ, אתה בעד החמץ, אתה אוהב אותו, אתה מעוניין בקיומו, אתה עובר. לכן אומר הרמב״ם, מה זה ביטול? ביטול זה הדבר הזה. תראו, זה ביטול. או כזה. ביטול זה, ביידיש אומרים, מבטל זין. אתה מבטל אותו, אתה שולל אותו. ביטול זה שלילה. ואם אין ביטול, אז יש חיוב. אתה בעדו. מסביר הגמרא שקבלת האחריות זה פשוט מציאות. אני אשלם אם משהו יקרה, אז אני מעוניין בקיומו. איי, למה אני אשלם? בגלל שאני חייב? לא. בגלל שהגוי מכריח אותי, אבל זה לא משנה. כיוון שהגוי יותר חזק ממני, אני מפחד ממנו, אז אני אצטרך לשמור, יותר טוב עכשיו, אני אצטרך לשמור על החמץ, אז אני עובר. לכן אני רוצה להבחין בין זה לבין הרמב"ן, כי הרמב"ן חולק על הרמב"ם, הוא אומר, אנס? לא. מה זה הרמב"ן? הרמב"ן הוא דוד, אבל הוא אומר שהרמב"ן מסכים איתו. אנס? לא, צריך להיות קבלת אחריות אמיתית על פי דין. אז לכן, למרות שזה כמעט אותו שיטה, אני רוצה לחלק. הרמב"ם סובר ש... עוברים על חמץ אם יש לי אינטרס פסיכולוגי בו. אחריות זה רק דוגמה לזה. איך זה נכנס למילים? נכנס יפה מאוד. לא יימצא לך, לא יהיה, המציאות של החמץ לא יהיה בקיום בעיניך. המילה, לפי זה, פירוש המילה נמצא, אולי זה נמצא. אבל לא נמצא באמת, אלא נמצא לי. אני לוקח את המילה לך, מי בא לראה, והוא אותו בא להימצא. נמצא לי. הוא נמצא בעיניי. לא יראה, זה עוד יותר טוב. מה זה לא יראה? לא נראה לי. כלומר, לא נראה לי, לא חשוב בעיניי. אז זה האיסור לפי הרמב״ם. אבל רבינו דוד והרמב״ן שאומרים שעל חמץ שאנסו אותך לשמור עליו, אתה לא עובר. רק אם זה על פי דין, או דין דמחותה, או דין קבלה אמיתית. אז לכן אני חושב שכאן הפשט הוא, מה שמעתי לפני כן, זה לא בעלות ולא רק פסיכולוגיה, אלא מה שקראתי אז, בעלות מעשית, בעלות אנושית ולא בעלות הלכתית. דבר שהוא, אני מרגיש שהוא בידיים שלי. דבר שהוא הפקר, אוקיי, זה טכנית הפקר, אבל זה כאן, זה בבית שלי וזה הפקר, אז אני יכול להשתמש בו. הזכרתי את זה לפני שבועיים. יש יהודים שמפקירים את הטוסטה כדי שלא יצטרכו להטביל אותו. אז הם חושבים זה לא שלהם, זה שלהם, אבל לא שלהם טכנית. אז זה האיסור לפי הרמב"ן. ואז קבלת אחריות זה מספיק שהוא כזה, הוא תחת ידי, הוא תחת שליטתי על פי דין. אבל אם זה לא תחת שליטתי על פי דין, רק שאני נורא מעוניין בקיומו, זה הרמב"ן אומרים, זה הרמב"ן אומר שלא עוברים. עכשיו, בהקשר הזה, אני מעלה את הנקודה הנוספת. שומר חינם או שומר שכר? מה ההבדל בין שומר חינם לבין שומר שכר? הרמב"ם אומר שומר שכר, וזה פלא. הלא הרמב"ם הוא זה שרק הסברנו, כל מתי שיש לך אינטרס בקיומו, אתה עובר, אפילו שלא אופי דין. אז למה לא שומר חינם? אז התשובה היא פשוטה. והיא עוד יותר פשוטה אם זוכרים את שיטת הרמב״ם, אבל היא פשוטה גם בלי התוספת הזאת. הרמב״ם כנראה אומר שבשומר חינם הוא לא מעוניין בקיום של החפץ. הוא מעוניין לא לפשל. שומר חינם רק חייב אם הוא פושע. אם מה שקורה לחפץ זה אונס, לא אכפת לו. אז אם אונס לא אכפת לו, אז הוא לא מעוניין בקיום החפץ. הוא מעוניין לא לשלם. יש דין שאם אתה עושה כך וכך, תצטרך לשלם. אז למה יש הוא מסתכל על החפץ, כן? אבל הוא לא מעוניין בקיום החפץ. זה לא אכפת לו. הוא אדיש. אם החפץ יהיה עליהם ולא יאשימו אותו, הוא אדיש. אז למה שומר שכר? כי שומר שכר שרה בגניב הווידה, על פי דין, גניבה ווידה מוגדרים כאונס. הם לא מוגדרים כפשיעה, הם מוגדרים כאונס. הם אונס הקרוב לפשיעה. יש להם קצת, יש הבדל בין אונס גמור לבין אונס לא גמור, אבל זה אונס. אז כיוון שאתה, אם זה נגנב, זה לא אשמתי. למה אני חייב? כי קרה דבר ולא מנעתי אותו. נכון. אז אתה כבר התחלנו בגדר של אונס, זאת אומרת שהתחלנו להיות מעוניין בחפץ. מה התוספת שרמסתי לו? רמב"ם מפורסם שאומר ששומר חינם חייב בפשיעה כי פושע כמאזיק. אז עכשיו זה עוד יותר טוב. אתה לא, דיני שמירה אין, אתה לא חייב מדין שומר. אתה חייב כי אחרי שאמרת שתשמור, אם אתה לא שומר, זה כאילו שברת אותו בידיים. אז אני לא מעוניין בחפץ, אין לי עניין בחפץ, אני רק מעוניין, כמו שאמרתי, לא לפשל, לא להזיק, כי פושע כמאזיק. אז לכן הרמב"ם אומר שצריכים דווקא שומר שכר. שומר חינם איננו ביטוי למעוניין בחפץ עצמו. הריטב"א אומר במפורש שאפילו שומר חינם. אז בסדר, הוא סובר שאדם קיבל עליו לשמור, אז הוא מעוניין לשמור. זה מספיק כבר שהוא מעוניין בקיום החפץ. ברמב"ן הייתי יכול להסכים עם הריטב"א או עם הרמב"ם. כלומר, שתי אפשרות אלו פתוחות. מה שחשבתי, ואולי זה יענה על השאלה ששלום שאל לפני כן, זה יכול להיות שככה, גם שומר חינם, הוא שומר על החפץ לא בשביל עצמו, הוא לא ישתמש בו. הוא שומר עליו בשביל מישהו אחר, אבל הוא שומר על השימוש. כלומר, זה נכון, זה בשביל מישהו אחר, אבל הוא, יש לו יחס חיובי לשימוש. אז זה יחשב, נגיד, לפי התוספות, אולי זה חשב לבעלות ממש. ולפי הרמב"ן, אני אומר, אז יש לך, זה מצוי בידך על פי דין. מה זה מצוי בידך? שלום שאל אותי, זה לא מצוי בידי, אני צריך להיזהר ממנו. לא נכון, השימוש הוא בידי. אבל אני לא יכול להשתמש בו. אני מחזיק את השימושים ושומר עליהם. אבל אני מחזיק על השימושים. אני עכשיו השתלטתי על השימושים, לא כדי לנצל אותם, כדי לשמור עליהם, כדי להקפיא אותם, אבל אני הבוס של השימוש של החפץ. ולכן, אפשר להגיד שזה נחשב או בעלות או שליטה. כן, אתה שליט. אתה שליט ואתה מרסל את עצמך. אתה מחזיק בשימושים ולא משתמש בהם. זה כבר אומר שאתה שליט. אז יש לנו עכשיו שלוש שיטות. שיטת התוספות, אני קורא שיטת התוספות בעלות, שיטת הרמב״ם אינטרס פסיכולוגי, ושיטת הרמב״ן, אמרתי, מי שאומר שלא אנס, אלא רק על פי דין, אחריות על פי דין נותן לך שליטה מסוימת או גישה מסוימת לחפץ. החפץ הוא ברשותך. בוא נגיד את זה בצורה אחרת, החפץ הוא תחת ידך, על פי דין. ולפי הרמב״ם זה לא בגלל שהוא תחת ידך, אלא בגלל שהוא תופס את המוח שלך, הוא תופס את ההתעניינות שלך. לדעתי, יש שיטה רביעית. כן, דוד, אתה רוצה את הרמקול, או אתה רוצה לכתוב? אני אתן לך רמקול. רק שנייה, תן לי להקשיב לרמקול של עצמי. רגע, 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 רגע. קדימה.
אני הבנתי את הדברים הדברים קצת אחרת.
כן.
שומעים?
כן.
כן, ממה שהוא כותב, שפעמים שגורם לו להיות שלא תימד מיבומית בד, אני חשבתי שהוא מדבר על הנושא שמשמעות האחריות הוא שיש אפשרות שאיזשהו גורם חיסוני ויהפוך להיות שלו. איזשהו האיסור קשור לזה שהוא יכול להפוך לשלו, ממש. מה שאין כן במקרה של אונסים, שזה שמישהו מחייב אותך לשלם במקרה מסוים, זה לא בגלל שהוא הופך את זה לשלך, אלא סתם בגלל שהוא גוזר ממך במקרים מסוימים.
אני מסכים שהתוספות שאמר, לפי הבנתי, שאחריות זה סוג של בעלות, אז ודאי לא יסכים עם הרמב״ם. כדי שאחריות יהיה סוג של בעלות, הוא צריך להיות אחריות על פי דין, וזה סוג של בעלות. אבל רק בגלל שאני אפסיד כסף אם זה ילך לאיבוד, כי מישהו יגנוב ממני כסף אם זה ילך לאיבוד, ולכן אני מפחד לחיי, זה לא יכול להיות שזו בעלות. הבעיה הזאת רק מתחילה אם אני סובר שלא צריכים באמת בעלות. ואז השאלה היא האם זה פסיכולוגיה, ואז גם אנס יכול ליצור פסיכולוגיה, מה אני יכול לעשות? הוא הכריח אותי להיות מעוניין. או שזה דין, אבל לא דין בעלות, אלא דין של תחת ידו. אז השאלה היא אם זה תחת ידי, זה לא מספיק, אני טענתי, שזה ילך לאיבוד, אם זה ילך לאיבוד זה ילך לי כסף. הוא צריך להיות שהוא תחת ידי, כי אני עכשיו, יש לי אחריות עליו, יש לי, על פי דין, אני צריך לדאוג לו, אני צריך ל... או שאני יכול לעשות איתו דברים, או שאני אני היד שיושב עליו. וזה לדעתי סביר. אבל ברור שזה היה באמת בעלות, אני חושב שהרמב״ם לא מתחיל אז, ודאי שאז יחלקו על הרמב״ם, הרמב״ם הוא ודאי לשיטתו בזה, בתוספות ודאי יחלוק. זה שהרמב״ן חלק, זה לא היה הכרחי, זה לדעתי בגלל שהוא לא רואה את הדתו עליו כדתו על הפסיכולוגי, אלא שיש קשר ביני לבין החפץ שמתבטא בדת העולם. זה לדעתי ההבדל. עכשיו אני רוצה לראות את רבנו פרץ. לדעתי רבנו פרץ הוא מאוד קרוב למה שרק אמרנו, כמו שרבנו דוד אמר, מצוי לך, אבל יש לו הגדרה טיפה אחרת. רבנו פרץ כותב, אני רק אמצוא את הדף, זה דיבור ארוך מאוד שמתחיל במילים משום שמר לך לך, והוא שאל שאלת רבנו תם, רבנו תם שאל למה לא משים פעם כיבשתו ופסוק אחרי בשבילו כיבשתו. בסוף הוא כותב את הדבר הבא, ועוד יש ליישב פירוש הקונטרוס, ומה כשקשר רבנו תם לאף פירחו, דחזינן באלמה דמעטינן גוי בין כיבשתו בין לא כיבשתו מיחד קרא, היינו בתא דגלילן הכה, זה מה שכתוב בתוספות. ועכשיו שתכף זה מה שרציתי לקרוא, רק שנייה. הנה, בסוף, ויש לומר, בקבלת פקטונות, וקיבל עליו אחריות, וקיבשתו, שלא קיבל עליו אחריות, הכל היינו מעשה מצוי. כן? ניסיון לדבר עברית, מעשה מצוי. הוא אומר, יש שני דברים שלומדים. אחד זה גוי שקיבשתו, שבהב המינה חשבתי, שגוי שקיבשתו, בלא קבלת אחריות, יהיה אסור. בדין אחר, הקבלת האחריות מגוי שהוא לגמרי לא כיבשתו. הוא אומר, אני הייתי אוסר את שניהם, אילולי לא היה פסוק נוסף שאמר שגוי שכיבשתו, אתה לא עובר. זה אותו דבר בדיוק. מה זה? מעשה מצוי. ולא יימצא נמי, אבי משמע, יימצא אצלך. ואם כן, שפן אף כלן תרווי ומי לא יימצא. תהווה הכל מצוי אצלך. כן, נראה למורנו רבינו פרץ נוחו עדן. כמו א', הוא אומר כמו רבינו דוד. בסופו של דבר, מה כתוב בפסוק? אחרי שאני מצרף את שני הפסוקים גם יחד. מה כתוב? כתוב שזה לא יהיה מצוי לך. זה רבינו דוד אמר, אבל מה זה מצוי לך ברבינו פרץ? מצוי לך ברבינו פרץ זה, הוא אומר, זה כולל שני דברים. קבלת אחריות, או שהגוי שמחזיק בחמץ ולא קיבל את האחריות, אבל הוא נמצא בביתי, הוא נמצא תחת ידי. איך אתה מצרף את שני הדברים גם יחד? אז לכאורה, מצוי לך אצלו, זה כמעט גיאוגרפי. זאת אומרת, מצוי, אתה יכול, אם אתה רוצה, לשים את ידך עליו. חמץ שנמצא בבית של גוי, בבית אחר, אז אני לא יכול לשים את ידי, הוא ינעל את הדלת. אבל חמץ שנמצא ביד גוי, והגוי הוא מתחת לידי, אז אם אני רוצה, אני יכול לשים ידי על החמץ. נכון, זה אסור, זה לא חמץ שלי, זה לא גניבה, אבל אני יכול. ואם זה קבלת אחריות, אם זה חמץ שמופקד אצלי בבית, אז הגוי אמר, אתה הבוס, אני הולך. אז גם כן אסור לי לאכול אותו, אבל אני יכול לשים את ידי מתי שאני רוצה עליו. אז אני חושב שבנו פרץ הפשוט הוא לא פסיכולוגי כמו אצל הרמב״ם, וגם לא שיש לי שליטה הלכתית עליו. כמו שאמרתי ברמב״ן, אני הבוס על פי דין, כי אז זה לא יכלול גוי שכיבשת. אלא זה פשוט, האם החמץ הוא, יש לי גישה אליו אם אני רוצה. ואז יש לנו ארבע פירושים. בעלות, עניין פסיכולוגי, אחריות, כלומר הרשות, אני שולט עליו, ולפי רבנו פרץ זה קצת שונה, גישה. עוד פעם, אני חוזר ואומר, למה אני קורא זה שיטת רבנו פרץ? כל המילים שהוא השתמש בהם, הם ודאי לא התוספות. הוא אומר, לא בעלות, אלא מצוי לך. אבל למה זה שונה מהמצוי לך של רבנו דוד? רק בגלל דבר אחד, שהוא אמר שבבת אחת, לולי העוד לך, לולי שלא היה כתוב מצוי לך לך, אם היה כתוב רק מצוי לך פעם אחת, אז הייתי כולל בבת אחת גם גוי שכיבשתו בלי אחריות, וגם אחריות בלי כיבשתו. בצירוף הזה אמר לי שהמצוי, הוא שניהם מצויים. אז נראה שהמצוי באותו מידה, שניהם מצויים, זה בגלל פשוט גישה פיזית. יש לי אין מחסום ביני לבין החפץ. Okay, אלו הם ארבעת הפירושים, בסופו של דבר, באיסור לא יימצא. אסור שחמץ יהיה שלך, אסור שאתה תתעניין בחמץ, אסור שהחמץ יהיה מופקד בידך, אתה האחראי עליו, ובנו פרץ, אסור שהחמץ יהיה פתוח לגישה. כשהמסקנה היא שגוי שכיבשתו לא פתוח, צריך להיות מאוד פתוח. למעיס, זה אומר שהוא צריך להיות שלך או באחריות שלך, אבל למה? כי זה פשוט אין מחסום בינך לבין החמץ. עכשיו, יש גם פירוש חמישי, שאני חייב להזכיר אותו, והוא עולה מתוך דברי רש"י, יותר נכון, דיוק של הוילנה גאון ברש"י. לשון הגמרא היא ששלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. הגאון טוען שרש"י סובר שאם החמץ שייך ליהודי אחר, אתה עובר. אנחנו דיברנו על זה למי שהיה לפני שלושה שבועות, כן, בסוגיה של שכירות. אם אני מזכיר לך בית, אז אתה נכנס לבית, יש חמץ שלי שהשארתי שם. אולי עבד לי, כלומר, כל השנה אכלתי שם חמץ ולא עשיתי בדיקה. אז לכאורה, רבנו דוד אומר, המזכיר לא עובר, כי זה לא ברשותו, והסוחר לא עובר, כי זה לא החמץ שלו. הגר"א טוען שרשי סובר, אבל אתה רואה בגבורים של אחרים, רשי אומר, דבר מתך לפי שנאמר, לא ירד לך. רשי כותב, מדכתב לך משמע מינה, שלחה את הורם. אתה רואה בגבורים של אחרים, כגון נוכרי, בשל גבוה. נכון, זה לשון הגמרא. אבל רשי אומר, אחרים כגון נוכרי. והגון טוען, יש עוד רשי אחר כך, שמנו קצת משהו יותר, ואולי גם בתוספות, זה כתוב במקום אחר. הגרא אסף ובנה שיטה, שיהודי עובר החמץ של יהודי אחר, ולא עובר של גוי. עכשיו, לפי זה, אז ברור שלא צריכים בעלות, כי החמץ של יהודי אחר, אני לא בא אליהם. זה בלי קבלת אחריות. אסור שחמץ של יהודי אחר יהיה בביתי. כלומר, אנחנו מוכרים חמץ לגויים, נכון? מחירת חמץ. אומר הגון, אתה לא יכול למכור חמץ ליהודי. כמובן, אתה לא יכול, זה לא יפה, הוא יבוא. לא, לא, אתה לא יכול, אתה פשוט עובר אם אתה מוכר חמץ ליהודי. עכשיו, זה אומר שהחמץ, האיסור הוא לא בעלות. וגם נשום אחד מהדברים האחרים שאמרנו. למה על חמץ של גוי אני לא עובר, חמץ יהודי אני כן עובר? לפי השיטה הזאת, אתה עובר על כל החמץ שבעולם. אם זה בגבולך, בביתך או בגבולך. אסור שהחמץ יהיה, מה פשוט המילים? לא יימצא. אסור שהחמץ יהיה קיים בביתך או בגבולך. אבל אם זה של גוי, זה מטר מיוחד. צריכים להגיד ש... איך זה יכול להתיר? של יהודי לא מתיר, ושל גוי כן מתיר. צריכים להגיד שזה חלות בחמץ. יש הבדל בין חמץ של גוי לבין חמץ של יהודי. חמץ של יהודי אסור שיהיה קיים. חמץ של גוי מותר שיהיה קיים. סך הכל זה לא כל כך פנטסטי. יש לנו מיעוטים של גוי. פרה של יהודי שבחרה, הילד הוא בחור. פרה של גוי, הילד הוא לא בחור. זה, גוי מפקיע את השם, וגם הקדש. עכשיו יש שאלה טובה מאוד, איך אפשר ללמוד גם הקדש וגם גוי מפסוק אחד? זו שאלה מצוינת, כי זה שני פטורים שונים. הזהות של פרת גוי, סליחה, חמץ גוי, איננו חמץ לעניין האיסור שבה יראה. תזכרו, זה כן חמץ לעניין האיסור של בעל תאכל. אבל עניין לא יראה, אסור שחמץ של יהודים יהיה קיים בבית של יהודי. חמץ של גוי, אין עליו איסור בכלל. ועוד לימוד, שחמץ של הקדש, אין עליו איסור בכלל. זה, אני אומר, זה שיטה חמישית. האמת שזה לא בדיוק כתוב, אבל זה קצת המצאה של הגרא. ברשי, ובתוספות אחד גם, אני לא זוכר איפה התוספות, מצאת גם בתוספות אחד. אם זה נכון, אז בעצם זה מרחיב את האיסור בצורה רחבה ביותר. ואז קבלת אחריות של גוי, אוקיי, אז לא מדוע שזה כן חמץ שאסור. גוי ממש, זה חמץ שלא אסור. אין כאן כל כך הגדרות, כי זה דין לא במייסה. מייסה עבירה, אין הבדל בין גוי לבין יהודי, לבין קבלת אחריות. אסור שחמץ יהיה קיים, אבל יש חמץ שזהות שלו, מתיר אותו. אוקיי, איזו הן חמשת השיטות, נגיד ארבע שיטות וחצי, באיסור לא ייראה, ואני חוזר ביום מה שמעניין כאן, זה בעצם זה פירושים שונים במילים. כיוון שהאיסור מנוסח בצורה שונה, יש סיבה לכך, זה קשה מאוד לכתוב אסור שיהיה חמץ שלך. אבל בכל מקרה, יש כאן בעיה, הפועל, שני הפועלים, ייראה ויימצא, הם לא 100% ברורים. ייראה זה עניין עיניים, זה לא עניין עיניים, אז מה זה בדיוק? ויימצא בכלל, יימצא יכול להיות שזה נמצא ולא עבוד, יכול להיות שזה נמצא ולא נעדר. ואז אני מוסיף את המילה לך לזה, אז כל הפרשנים שאמרו, הם פרשנות שונה ברמת הפשט. מה זה, אחרי שעושים את ההקש, מה פירוש המילה? לא יימצא לך, לא יראה לך. תוספות אומר, לא יהיה קיים בבעלותך. הרמב"ם אומר, לא יימצא לך, לא יהיה לו מציאות בעיניך, חשיבות בעיניך. הרמב"ן אומר, לא יהיה שלך, אבל ברמה נמוכה. ורבינו פרץ אומר, לא יהיה מצוי קרוב אליך, מצוי לך. המילה לך עכשיו זה לא שלך, אלא לך. ולפי רש"י, זה מצוי. חמץ לא יהיה קיים. בתנאי שזה חמץ ששייך ליהודי, ולא חמץ ששייך לגוי. שלום, המיקרופון שלך פתוח אם אתה רוצה לדבר, או שאני טועה. לא הבנת את השאלה.
בגמרא יש השוואה בין של גבוה ושל אחרים. ואם אנחנו נגיד, ניקח את השיטה של עניין של דעת, שדעתי לא עליו, אז באמת דעתי על גבוה מאוד. אני מאוד אכפת לי של גבוה, של הקדש, יישאר קדוש, ישתמשו בו רק לעניין גבוה. אז פה יש לי דעת, אבל הדעת היא אחרת מהדעת של אחרים או של אחרים, של משהו כזה. אז לפי כל השיטות צריכים קצת אולי למתן את ה... או לשנות קצת את ההגדרות שלנו לפי זה שבגבוה זה לא בשימושי, אני לא שומר עליו ולא כלום, אבל דעתי קנה עליו באיזשהו מובן.
נה, זה פרומקייט. זה שאתה אוהב גבוה ואתה רוצה שישמר, מה פתאום אתה לא רוצה לשמר? זה חמץ, אתה רוצה שישרף, אנחנו לא, מה זה אכפת לי? החמץ שלי, אני מעוניין שיהיה קיים. חמץ לגבוה, אני לא מעוניין שיהיה קיים. אתה אומר, אתה בתור יהודי דתי, אתה רוצה שיהיה קיים, זה פרומקייט. אין לך באמת אינטרס שיהיה קיים. זה לא אכפת לך, זה שייך למישהו אחר, בעיה שלו. גם חמץ של החברים שלי, אני אולי מעוניין, כי אני יהודי טוב. אז גם הגוי, מכרתי את החמץ לגוי. אני מעוניין שיהיה קיים, כי למה שהגוי יפסיד? הוא חבר שלי. זה לא נקודה. אין לי באמת חיבור נפשי. אני לא בעדו, אני נגדו. זה חמץ בפסח, חמץ בפסח אני נגדו. זה אסור בענה, אסור באכילה. אני נגדו. אם זה שלי, אז אני מעוניין בו. אם זה של מישהו אחר, זה ששחת לקדוש ברוך הוא, אתה טוען שיש לי יותר אינטרס שחפצים של קדוש ברוך הוא יתקיימו מאשר חפצים של השכן הגוי שלי. זה לא נכון על פי דין, זה גם לא נכון במציאות. אין לי אינטרס בו. אם אני מחליט שאני רוצה, אני רוצה לכל העולם כולו שיהיה קיים. זה לא, אני אומר, זה פרומקייט. אין הבדל. היחס בתור יחס פרופרייטורי, היחס האינטרס אישי שלי, אין לי אינטרס אישי בקיום חמץ של גוי, בשל יהודי אחר, בשל גבוה, בשל ראש הישיבה, בשל נשיא מדינת ישראל. זה לא בעיה שלי. ולכן לא עוברים לפי הרמב״ם. אינו בשוטו כלל. לא מעניין אותו בכלל. צביקה, יש לך מיקרופון, אתה יכול לדבר? אם לא, אז תכתוב. אני רואה שכתבת, אוקיי. צביקה, לפי זה אדם מעוניין בחמץ שבבעלותו, זה כמו התוספות. לא, ברור שלא חלה מייס זה כמו התוספות. הגמרא אומרת, אתה עובר רק על חמץ שהוא שלך. אני שואל למה? לפי התוספות, כי המייס העבירה הוא להיות ביילים. לפי שאר הראשונים שהזכרתי, אז אם זה שלך, אז אתה עובר בגלל סיבה אחרת. על חמץ שלי אני מעוניין, על חמץ שלו שלי אני לא מעוניין. אז זה לא שהבעלות הוא המעשה עבירה. האיסור עבירה הוא שזה חמץ שיהיה מצוי לך. עכשיו יש עובדה, חמץ שהוא שלי, או חמץ שקיבלת עליו אחריות, אני מעוניין בו. הנפקמין הוא תמיד בקבלת אחריות. לפי התוספות, אם זה באמת בעלות, אז למה קבלת אחריות כן? צריכים להגיד דבר שהוא קצת חידוש, שקבלת אחריות הוא סוג ב', אבל סוג של בעלות. לפי הרמב"ם, אני לא צריך לגלל את זה. אם קיבלת אחריות, אז אתה מעוניין בו. אם החמץ הוא לא שלי ולא קיבלת עליו אחריות, אז א', לפי התוספות, זה לא שלי. ולפי הרמב"ם, אני לא מעוניין בו בכלל. ולפי הרמב"ן, אין לי עליו שליטה. ולפי רבנו פרץ, אין לי עליו פגישה. זאת הכוונה, אבל הם לא חוקים בנפקמינה. או אתה רוצה נפקמין, נפקמין זה הפקר. Okay, לפי התוספות, אז הפקר אתה לא עובר. לפי הרמב"ן, אתה כן עובר על הפקר. בגלל שלא צריכים באמת בעלות, צריכים את הקשר הנפשי שבעלות יוצרת. אם נחשוב על זה, הקשר הנפשי שבעלות יוצרת, יכול להיות שגם בהפקר, שהוא בבית שלי, יש לי קשר פתוח, חיובי, אני מעוניין בו. אז לכן אפשר להיות עובר, או יותר נכון, לפי הרמב"ן, יש לי גישה אליו, יש לי שליטה עליו, שליטה מעשית, לכן אני עובר. עוד שאלות? אז אני רוצה רק להוסיף נקודה אחת, שלמדנו לפני שלושה שבועות, אבל זה המקום שהיינו צריכים להזכיר אותו. אנחנו לומדים עכשיו, בפסוק כתוב, בביתך, בגבולך. אז החמץ שהוא אצלי, אבל לא לגמרי שלי. זה היה נושא של הגמרא. מה אם הפוך? חמץ שהוא שלי, אבל הוא לא בבית וגם לא בגבולים. הלו, זה מתבקש להגיד שלא עוברים. הגמרא שאלה, אולי עוברים רק על הבתים, אבל בבורות שיחין ומרות, מנעין, תמיד לומר בכל גבול לך. אבל מה אם זה עוד יותר רחוק? זה ברשות הרבים. או בבית של מישהו אחר. אולי אז לא עוברים. זה סביר שלא. אז זו שיטת ראשוני ספרד. אני הזכרתי את זה במקרה לפני 10 דקות, רבינו דוד כתב את זה, שאם אני מזכיר בית ממך, אז על החמץ שלך אתה לא עובר, כי זה בבית שלי. אני סוחר, סליחה, אני סחרתי בית, אז הבית הוא ברשותי, אז אתה כבר לא עובר. שני יהודים. יהודי לא עובר החמץ שלו, אם זה בבית של יהודי אחר. אבל ראשוני אשכנז, ראשוני צרפת, מלא תוספות הם חולקים. זה הראש על הסוגיה שלנו. הראש הביא את השיטה הזאת, והוא הביא את המחילתה שככה משמע, זה לא עובר כי זה לא שלו, וזה לא עובר כי זה לא ברשותו. והראש דוחה. הראש דוחה את זה, יש מנגונים שסוברים ככה, אבל הוא דוחה את זה. יש שתי דחיות שונות. אחד זה אם זה חמץ שנמצא אצל בית של מישהו. והוא שומר שלי. הוא החליט להיות שומר שלי. אז כאן הראש מסביר בית שומר כבית בעלים. זה כן ברשותי. כי אם זה בבית של מישהו אחר, אבל הוא השומר שלי, אז זה נחשב לרשותי. כלומר, לא צריכים שלי בדיני ממונות. לא צריך שהבית יהיה שייך לי. אלא שהחמץ נמצא במקום שהוא הוא לא התרחק ממני. הוא לא בבית עוין, אצל גנב, הוא בית שומר. בית שומר כבית ביידם, כי השומר שומר בשבילי. אבל מהרבנו יונה שהראש מביא, משמע שעוברים אפילו בכל מקום. בכל מקום. אין בכלל דין של, של רשות. יש דין של בעלות, כמו שמופיע בגמרא שלנו, אבל בכל גבוליך זה בא לרבות גם לא רשות שלך על פי דין. בכל גבוליך, ביתך זה הבית שלך. גבוליך זה איפה שאתה יכול ללכת בכלל. כל מקום בעולם. זו מחלוקת חשובה. לפי השיטת ראשוני ספרד, אם אני לוקח חמץ ושם אותו ברחוב, אני לא עובר. וזה פתרון לחמץ שמוצאים בפסח. אז כל מקום, תבעת אותו החוצה. לא עוברים, החמץ הוא לא ברשותי. אבל זו מחלוקת ראשונים. אני אומר, זה שרח לדף הזה, כי זה בעצם נובע מהמילים שמופיעים כאן. בביתי, מיניים ברות שיחין ומרות, תמוד לומר בכל גבוליך. שאלה מה פירוש גבוליך? אז זה פשוט ראשוני ספרד, אם צודקים? בכל גבוליך, אבל לא, אם זה לא בגבולי, יהיה לו בגבול זר. אז זאת מחלוקת חשובה בראשונים, וזה משלים את התמונה. ראינו 4 שיטות, 5 שיטות בסך הכל, אם קוראים את הגרא. 5 שיטות בהגדרת המילים, לא יימצא, פלוס לך, לא יראה לך, וראינו עכשיו 2 שיטות לגבי פשט המילים בכל גבוליך. בהתחלת השיעור הזכרתי השאלה האם גם דברים שהם אסורים, אבל אם אסורים בשני לבים, חמץ שלא רואים אותו שהוא נמצא בגבולין, וכן הלאה. האם יש כאן שני לבים שהם אותו דבר בדיוק, או שכל אחד משלים את השני ואין פטורים, אבל יש גם מקרים שעוברים רק על אחד ולא על השני. בסופו של דבר אני רוצה להזכיר שיטה נוספת שמופיע לא על הדף, אלא ושכחתי לכלול אותו במראה המקומות. מופיע בתוספות בדף כף א' עמוד א'. שם מדובר בחמץ שעכבר, חולדה, הכניסה לתוך הבית והתמינה, בתוך החור שלה. אז תוספות אומר שלא עוברים עליו. תוספות דבי המתחיל ואי אשמעינן, כף א' עמוד א'. אין עובר משום בל יתמין. דבריית מנפקלן מלא יימצא, ואין זה מצוי כיוון שאינו ידוע היכן הוא. תוספות טוען, וכל ראשוני ספרד חולקים עליו, תוספות טוען שאם אתה לא יודע איפה החמץ נמצא, הוא לא מצוי. כלומר, איך הוא הבין פרשנית למילה, מה זה מצוי? מצוי זה נמצא, מצוי, ולא עבוד. חמץ שעבוד הוא לא מצוי, בהגדרה. למרות שהוא קיים, הוא נמצא במובן של קיים, והוא בבית. הוא באחד ומתחת לרצפה, הוא בטעם החורים, הוא בתוך ביתי, לא צריכים ריאה, ביתמין, אבל צריכים שאתה יודע איפה הוא. אם זה הלך לאיבוד, אז הוא לא מצוי. כן, זה פירוש קצת שונה למילה מצוי. זה לא, אולי צריכים גם לך, אבל מצוי זה אומר שהוא, אני יודע איפה הוא, אני יכול ללכת אליו, לך, זה יהיה הנושא שדיברנו לפני כן. אז יש לנו בעצם הגדרה בעלות, הגדרת גישה, הגדרת קיים, תספור קצת באמצע. קיים וידוע שהוא קיים, ידוע איפה שהוא קיים. וזו שאלה פשוט, מה פירוש המילה, מה פירוש השורש, מאמצע די א', ותוספות יכול להיות שהוא צודק, כן יש לו את המציאות הזאת, כי יימצא, כי נמצא, ולא כי הלך לאיבוד. אבל כל הראשונים במקום שם חולקים, אומרים שזה לא פשט הגמרא, וזה תוספת, זו שיטה מאוד מיוחדת של התוספות, שרוב הראשונים חולקים בצורה נחרצת, אומרים שזה לא פשט. אוקיי, אנחנו סיימנו את הנושא הזה. אנחנו נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא בדף וב. יש כאן סוגיה קצרה בסיום הסוגיה שלנו שנקראת פעימת ארנונה. בזה לא נעסוק. הסוגיה הבאה היא ייחד לו בית. נחריש שנכנס לחצרו שישראל ובצקו בידו. יש חמץ של גוי ונמצא בבית שלי. מה עושים איתו? זה בעצם המשך של הסוגיה שלנו, אבל עם ספרות מאוד מיוחדות, בב עמוד א' מהנקודתיים תנו רבנן, ועד המפרש ויוצא בשיירה, שזה סוגיה אחרת לחלוטין. החלק המרכזי של בב עמוד א', נשלח מראה מקומות, בעזרת השם, ותודה, ואם יש שאלות או הערות, אז אני כמובן נשאר עוד כמה דקות, אפשר לכתוב או לדבר.